לו הכסיל, והוא בעל מידות רעות. מעניין. זאת אומרת, כסיל זה לא מה שאנחנו קוראים כסיל. כסיל זה לא טיפש. בעל מידות רעות. אז יולד כסיל לתוגה לו. וגורם תוגה לאביו. ולא ישמח אבי נבל. הנבל הוא הנבזה והפחות, שלא קנה חוכמה ומעלות שכליות. וכסיל זה בעל מידות רעות. נבל הוא הנבזה, הפחות, שלא קנה חוכמה ומעלות שכליות. והוא מלשון, ואחריתו יהיה נבל. לשון ירידה וביזיון. ואם נבלת בהתנשא. אז רואים שזה הפוך להתנשא. התבזית. והשלחתי עליך שיקוצים ונבלתיך. אבל זהו. לא יקרא עוד לנבל נדיב. והכסיל רע מן הנבל. כי הכסיל הוא בעל מידות רעות, הולך בדרכי האיוולת, והוציא מידותיו הרעות לפועל. על כן נתן התוגה לאבי הכסיל, תוגה זה צער, ועל אבי נבל אמר ולא יזמח, אבל לא צער, כי לא ימצא נחת רוח באושו, ולא יזמח בקניינו. מדעתו. כי לא יעניכנו, אלא לבן בזוי ופחות, וישלוט בכל עמלו. פסוק כ"ב: לב שמח ייטיב גאה, ורוח נכאה תייבש גרם. לב שמח ייטיב גאה, שמחת הלב סיבת רפואת האדם מחוליו. גאה רפואה מלשון ולא יגהה מכם מזור. מזור זה רפואה, זה אולי לשון נרדפת לרפואה, היא כמעט אפילו בריאות יותר טוב. והמקרא הזה נשמח לעניין אבי הנבל והכסיל להודיע היא טובה הרבה נעדרת מאבי הנבל. הרי אמרנו, ולא ישמח אבי נבל, אין לו שמחה. צד שני כתוב, לב שמח, יטיב גאה. השמחה אשר היא ראש לרפואות האיברים, נעדרת ממנו. כאשר אמר, ולא ישמח אבי נבל. לגדול הרע אשר ימצא את אבי הכסיל, כי התוגה שולטת בו, והיא תייבש גר רוח נכאה. ולמד דעת מזה להזהיר את האב על תוכחת הבן, שלא תשיגהו התוגה במעשיו, ורוח נכאה תייבש גר הם. לא משמן בשרו בלבד יוזה. זאת לא רק הבשר השמן שבו יהפך להיות רזה, אך גם עצמותיו תייבש. אבל בשביל בריא, רוח נכאה תייבש גר, אפילו את העצמות. וכל שכן שנמנע גאה מן החולה. קל וחומר. חף ג' שוחד מחק רשע ייקח, להטות אורחות משפט. שוחד מחק רשע ייקח, להטות אורחות משפט. התורה הזהירה על השופט שלא ייקח שוחד. זאת אומרת, יש הזרה על השופט לא לקח. אבל עכשיו בא שלמה המלך ואתה בא להודיע שלא רק מי שמקבל שוחד, כן, עובר על איסור, גם נותן השוחד הוא רשע, כי הוא יודע כי השוחד סיבה להוות הדין ולהטות אורחות משפט. גם יש לפרש מה זה רשע? רשע בדין, כי החייב והטוען שקר דרכו לתת שוחד להטות אורחות משפט. זה פירוש חדש. את הפירוש הראשון אמר שעצם הנתינה של השוחד היא גם כניסור, לא רק לקבל, לקחת שוחד אסור, גם לתת שוחד אסור. אבל עכשיו הוא בא ואומר, בדרך כלל מי נותן שוחד? החייב הטוען שקר, דרכו לתת שוחד לעשות אורחות משפט. על כן אמר כי השוחד מחיק החייב לוקח אותו השופט. פסוק חף דלת, את פני מבין חוכמה ועיני כסיל בקצה ארץ. כבר ביארנו עניין מבין, כן, הוא אמר את החילוק שבין מבין לנבון. כבר ביארנו עניין מבין, כי הוא אוהב להבין דברי חוכמה ויש לו לבב להבינם, ואם נעדרה ממנו אחת מאלה, דהיינו אם הוא לא אוהב ואין לו לב, לא יקרא מבין, לא יקרא מבין. כן, ועל כן אמר את פני מבין חוכמה, כי אם אין במקומו אנשים גדולים בחוכמה, ידרוש מאת כל איש מה שהוא יודע וילמד מכל אדם, וגרם לו זה אהבתו לחוכמה, ועל כן יקנה ללמוד מכל אדם כקטון כגדול, ויקבל האמת ממי שיאמרהו. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, השנית, כי הוא בוחן ומכיר ערך הדברים אשר ישמע, ואם כנים ונכוחים הם יקבלה מכל אדם, ואם יגיע אחר כך למקום אנשים חכמים, ישמע ויוסיף לקח, וימצא נפשו נעזרת במה שלמד כבר, להוסיף לו תבואות החוכמה. כאשר אמרו זל בעניין הזה, כלי מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק, שנאמר, יאב חוכמתה לחכימי, ומין דעה ליודעי בינה. אז זה הפירוש, את פני מבין חוכמה. זאת אומרת, אדם מבין, דהיינו אדם שאוהב להבין דברי חוכמה ויש לו לב להבינם, הוא יעשה את כל המאמצים לחפש לקנות חוכמה, וזה לא משנה ממי. אז זה מצד אחד. מצד שני, עיני כסיל בקצה הארץ. כמו שאמרנו, כסיל בעל מידות רעות, לא ילמד מאנשי מקומו הנמצא בידה מן החוכמה, אבל יאמר מי ייתן ואלך למקום פלוני שיש בו אנשים חכמים וידועים, ותורה אבקש מפיהם, ואולי לא יספיקו בידו ללכת שם, ונמצא נאור ורק מן החוכמה. וכאשר אמרו זל, אל תאמר כשאפנה שני שמה לא תיפנה. ומה גורם לו לכסיל שהוא לא מוכן ללמוד מאנשי מקומו? אז הוא אומר לו, ויגרום לו לכסיל שלא ללמוד מכל אדם, גאוותו וגודל לבבו, המידה הרעה שלו, ועל כן לא יקנה ללמוד מכל אדם. והשנית, מיעוט אהבתו את החוכמה, כי אין חפצו בחוכמה. מה חפצו? רק להתגדל ולהסתרר ממנה. ועל השיטה השלישית, כי לא יכיר ערך הדברים שישמע מצד הדברים עצמם. זאת הוא לא מכיר את הערך של הדברים מצד עצמם. החשיבות שהוא מייחס את הדברים היא מצד זה שהוא כביכול מכבד את מי שאומר אותו. אך מצד האומר, אם הוא בא, וגם כן, מצד האומר, אם הכל תלוי בשם, אם הוא בא לשם בחוכמה. כי אם היה מעניין אותו, אם היה מתעסק בחוכמה, מצד החוכמה עצמה, אז מה זה משנה? ממי שאדם יקבל, כמו שהוא אמר, שמע האמת, יקבל האמת, ממי שאמר. פסוק חפי. כעס לאביו בן כסיל. וממר ליולדתו. כעס לאביו בן כסיל. אחר שאמר למעלה, יולד כסיל לתוגה לו. הוסיף אתה ואמר, כי הוא סיבת הכעס לאביו לקצוף למסעו ולמתנו. מדוע? משום שהתוגה זה שאדם נמצא במצב רוח עצוב, התוגה תוליד כעס וקצף. וממר ליולדתו, מרירות לב ליולדתו. והמרירות, אומר הרבנו יונה, היא יותר מן התוגה ומן הכעס. ולמה ליולדתו? כי האם תרגיש יותר במידות הבן הכסיל מן האב. מדוע? משום שהוא ירא את האב מלכת בדרכי היוולתו לפניו. וכאשר פירשנו בפסוק, בן חכם ישמח אב. ממר שורשו מרר, מרירות. בשקל ודוגמה וערמות המכס. מה הוא מביא? מה? זאת אומרת, זה אותו משקל, הוא רוצה לומר, אותו משקל של מכס זה ממר. כן, אבל לא, אבל צריך לראות, רגע אחד, בשקל וערמות המכס. ממר שורשו מרר. השורש הוא מרר, מרירות. ונכנסת מם נוספת, מרר זה נשון מר, מרירות נשון מר. וממר, מה השורש של מכס? מה, כן, מה השורש?
נכס.
נכס, יש שום נכס, יש שום נכסים. טוב. גם אנוש לצדיק לא טוב. פסוק חבר, גם אנוש לצדיק לא טוב. להקות נדיבים על יושר. כן? להקות נדיבים על יושר. אז אומר הרבנו יונה כך, הצדיק תפילתו נשמעת, כאשר כתוב ותפילת צדיקים נשמע. ממילא, כיוון שתפילתו נשמעת, בידו לברך ולענוש. הוא יכול להתפלל והתפילה שלו מתקבלת. על כן אמר, כי לא טוב לצדיק לענוש לאשר יחטא לו. למה לא? כי מן הראוי לצדיק למחול ולהעביר על מידותיו. המשך הפסוק, להקות נדיבים על יושר. דרך הנדיבים למשול בעם, ובידם להקות ולהינקם מאשר יחטא להם. על כן אמר כי לא טוב אשר יקו הנדיבים וינקמו מן החוטא להם. גם אם בינקות האיש אשר חטא להם, מן הראוי ומן הדין ומן היושר. זאת אומרת, גם אם מגיע לו מכות, גם אם מגיע לאדם מכות, אבל אומר שלמה המלך, לא טוב שנדיב ינצל את הכוח שלו ויקה אפילו אדם שמגיע לו מכות. כן? מן הראוי ומן הדין ומן היושר, אף גם זאת לא טוב לנדיבים להכות ולהינקם אפילו על היושר. אומרת, כמו שאמרנו, גם אנוש לצדיק לא טוב. צדיק יכול להניש, תפילתו נשמעת, אבל אומר שלמה המלך, אתה בתור צדיק צריך למחול, לוותר, לא להתפלל שיענישו את מי שחטא כלפיך. כן? אותו דבר אומר שלמה המלך לנדיב. הוא אומר, הנדיב יש לו יכולת להכות, אבל אומר לו שלמה המלך, לא טוב להכות נדיבים גם אם מגיע לאדם מלכות. כן? כי הנה בנדבת ליבם. אז הוא אומר, הוא מסביר מדוע לא. כי הנה בנדבת ליבם חוננים בכספם זהבם. אז הנדיב הזה הוא אדם שגומל חסדים וגומלים חסד בגופם ובממונם, וראוי שתהיה המכילה לחוטא להם מכלל נדיבות ליבם ודרכי חסדם. זאת אומרת, מתאים להם יותר שימחלו גם אם לשני מגיע. פסוק חפזי, חוסך אמריו יודע דעת, יקר רוח איש תבונה. אז הוא אומר כך, האיש אשר הוא יודע דעת ודברי חוכמה ארוכים לו על שפתיו, הוא חוסך אמריו ולא ידבר בהם זולתי דבר ביתו, כמו שכתוב, ודבר ביתו מה טוב. גם לא ידבר בהם זולתי על אוזן שומעת. ובמקום שמחבבים אמריו ושותים בצמא דבריו. ושלמה המלך אומר, אדם שיודע דעת, תראו איך שהוא מפרש את הפסוק, חוסך אמריו יודע דעת, יקר רוח איש תבונה. זאת אומרת, התיאור פה הוא תיאור של אדם שיודע דעת. אדם שיודע דעת, כמו שהוא מסביר, בדברי חוכמה ארוכים לו, הוא לא מדבר באופן, לא מדבר בלי השגחה, אלא ראשית הוא לא מדבר יותר מדי, הוא חוסך אמריו ולא ידבר בהם זולתי דבר ביתו. הוא יקפיד לדבר רק בזמן, גם לא ידבר בהם, גם באיזה אופן הוא חוסך, איך בא לידי ביטוי החיסכון של המילים שלו. אז הוא אומר, ראשית הוא לא ידבר רק בזמן, שנית הוא לא ידבר רק אם יש אוזן שומעת. במקום, מה הכוונה? במקום שמחבבים את דבריו ושותים בצמא את דבריו. ותתייחס המידה הזאת אל היודע דעת. מדוע? משום שמי שיודע דעת הוא מכיר במעלת החוכמה ומתק דבריה וכין ערכה וחמודותיה, כמו שאמרו זל בעניין הזה. חזל מביאים משל, המשי, כן, המשי הוא בד יקר בעיני הרגילים ללבוש משי ובגדי הרגמה. ומי שיודע, פירושו ככה, מי שמבין בבדים יודע שהבד הזה הוא בד יקר. אז יראו, אדם יראה בד משי למי שמבין בבגדים, למי שלא מבין לא יראה לו. כן? אתה לא מראה. אותו דבר, אדם שהוא יודע דעת, את הדעת שיש בו, הוא מרשה לעצמו להראות למי שמבין בדעת, כן? למי שיש לו אוזן שומעת, מי ששותה בצמא את דבריו, אבל מי שלא שותה בצמא את דבריו, מי שלא מבין, לא מבין בחוכמה, אומר, מה אני אדבר איתו? כן? אז מה? אז הוא חוסך אמריו, זה נקרא לחסוך בדיבור, כן? ועל כן יזלצל דברי החוכמה ויכבדם. וזה שהוא לא מדבר רק לפני מי שמבין, זה נותן כבוד, מתוך כבוד לחוכמה שלו. הוא מכבד את החוכמה שלו. ואמרו מחברי המוסר, אל תהיו כמשליחים הפנינים לפני החזירים. אל תהיו משליחים, כן? משליחים הפנינים כמשליחים הפנינים לפני החזירים. והשני, חזיר זה בהמה מטונפת, כן? לא נותנים, לא מגיש, לא מראים לפני תינופת דברים יקרים, זה מה שהוא אומר. והשני, כי היודע דעת המכיר מעלת החוכמה, אין, אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, היודע דעת והמכיר מעלת החוכמה, אין כוונתו ממנה להתפאר בעיני המון העם. כי דיו הוא מסתפק בהתרה שיתרה לו החוכמה, ואשר קנה ממנה יתרון ומעלה לנפשו. על כן לא ידבר זולתי במקום שיעשו דבריו פרי, דהיינו תועלת ומצווה. אז זה החלק הראשון של הפסוק. החלק השני של הפסוק, יקר רוח איש תבונה. יקר רוח איש תבונה, אומר רבנו יונה, איש תבונה דרכו להיות יקר רוח. שוב, מה זה יקר רוח? כמו שאמרנו, חוסך המרב, יקר רוח זה מילה נרדפת לחוסך המרב. ולא ידבר דבר עד שישקול אותו תחילה במוזני תבונתו, ולא ירבה דבריו. כי, למה? כי ירא מן המשגה ומן הטעות, וכי ישאלו דבר לא ישיב תשובה בלתי אחרי מיתון ומחשבה. מדוע? כי עמד איש התבונה על דרכי המחקר והבין וידע קוצר השגת האדם. מה הכוונה? כי לא יחקרו אצלו הדברים בלי עיון ומיתון. הוא מבין שהאדם לא יכול, אדם, עליו עצמו הוא אומר, אני צריך להבין את הדברים כדי לדעת לקבל אותם, לא לקבל אותם, למה לא לקבל אותם, כן? לא יחקרו אצלו הדברים בלי עיון ומיתון. הנה דיבר עליו השלום, הכוונה שלמה המלך, על מניעות דברי החוכמה, שידע החכם ויחסוך אותם לפני איתם וזמנם. זה החלק הראשון של הפסוק. חוסך המרב יודע דעת, ועל הוקר איש תבונה את דבריו, קודם שיתבונן בדבר כל הצורך. וכאשר אמר הכתוב איש תבונה, נתבהר לנו, זאת אומרת, אם מדובר על איש תבונה, נתבהר לנו כי הוא מדבר על דברים או על הדברים שהוא צריך להתבונן בהם בינה. ושהזכיר יודע דעת, הוא אומר, אתה רואה, החלק הראשון דיבר על יודע דעת, החלק השני על איש תבונה. יודע דעת, הכוונה היא אדם שיודע דברים שהוא יודע, וספונים בידו. איש תבונה, הוא אומר, מתודאג במילים, איש תבונה הפירוש הוא, הוא מדבר על דברים שיש צורך להתבונן בהם בינה. לא שהוא יודע, מדבר על הדברים שיש צורך להתבונן בהם בינה. פסוק חפחת, גם אביל מחריש חכם יחשב, אותם שפתיו נבול. גם אביל מחריש חכם יחשב, בא לתת עיצה אל האביל. האביל זה הטיפש, אז הוא אומר, אבל בא לתת עיצה אל האביל, להחריש ולשמוע. כי אם החרש יחריש, לא תחשב לו לקוצר בינה. את זה שאדם לא מדבר, זה לא נחשב שהוא פחות מבין, להפך, אבל חכם יחשב. למה? כי יאמרו, במידת החכם נמצא. מדוע? שדרך החכם להטות אוזן ולהחריש ולשמוע ולא לגלות דעתו, כמו שכתוב, ואוזן חכמים תבקש דעת. החכם ניכר באוזנו ומאזין, ועל ידי המידה הזאת ילמד החוכמה. האביל הזה, על ידי זה שישתוק, יחריש, יתה אוזנו, על ידי זה ילמד החוכמה ואסף את תבואתה. אחרי זה כתוב, אותן שפתיו נבון. אז יש מחריש ויש אותן שפתיו. מה הכוונה אותן שפתיו? מישהו סוגר שפתיו יחשב נבון. כי מידת הנבון כאשר חפץ לדבר ולהגיד דעתו, כי מצד יש פסוק, השמחה לאיש במענה פיו. אדם באופן טבעי שמח לדבר, שמחה לאיש במענה פיו. אבל הנבון יסגור שפתיו וימשול ברוחו מענות, כמו שהוא אמר קודם, עד אחרי המיתון והמחשבה. הוא מקדיש זמן להבין באופן, בהתבוננות, את מה שהוא שומע. הוא לא עונה מיד. זה התגברות על מידה. שמחה לאיש במענה פיו. האדם באופן טבעי שמח לדבר, שמח לענות. אבל הנבון לוקח לו זמן עד שהוא מבין את הדברים כמו שצריך. הוא מחזיק את השפתיים שלו, מתגבר, יש פה התגברות, לא לדבר. עד שאני לא מבין, אני לא מדבר. אותן שפתיו נבון. אותן שפתיו נבון. עד כאן.